אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
בזמן שבישראל עוד מתלבטים איך יראה היום שאחרי בעזה, סין כבר פועלת, מטווחת, מגשרת ולפעמים גם מחליטה. היא עושה את זה בלי חיילים, בלי סנקציות, אבל עם חזון ברור לאזור שלנו והעמדה הגיאופוליטית שהולכת ומתבססת. בפרק הזה של אקדמיקס, אני גאה לארח את דוקטור גדליה אפטרמן, ראש תוכניות ישראל-אסיה במכון אבא אבן לדיפלומטיה באוניברסיטת רייכמן, דיפלומט לשעבר בבייג'ינג ודוקטור לפילוסופיה, שיעזור לנו להבין את שאלת מיליון הדולר, מה סין רוצה מאיתנו? מה החזון שלה למזרח התיכון? למה היא מגיבה בעמימות כשחמאס תוקף? ואיך ישראל יכולה, אם בכלל, להשפיע על היחסים איתה ובאופן כללי באסיה? אז טוב, הרבה על מה לדבר. מה שלומך, גדליה?
היי, בוקר טוב, שמח להיות פה.
כיף שבאת אלינו. טוב, אז אולי לטובת המאזינים שלא מכירים, תספר לנו קצת על עצמך ואיך הגעת דווקא לתחום העיסוק על אסיה וסין.
אוקיי, בשמחה. אז קוראים לי גדליה אפטרמן, אני ראש תוכנית מדיניות אסיה במכון אבא אבן לדיפלומטיה בבית ספר לממשל. לפני כן הייתי דיפלומט, אבל לא דיפלומט ישראלי, אלא דיפלומט אוסטרלי.
באמת?
באמת, ובין היתר שירתתי בשגרירות האוסטרלית בבייג'ינג, ועבדתי על עניינים של ביטחון אזורי באסיה, ואז החלטתי שהגיעה השעה לחזור לארץ, ולנסות לעזור לפתח חשיבה אסטרטגית, ולהבין מה העלייה של אסיה, מה התחרות בין המעצמות אומרת בשביל ישראל.
אתה בעצם באת מתחום הפילוסופיה, לא? אתה למדת פילוסופיה.
נכון.
איך הגעת דווקא לממשל ולאסיה?
אז כמו שאמרת, הדוקטורט שלי הוא בפילוסופיה, לא ביחסים בינלאומיים ולא בממשל, אבל התזה שלי עסקה באיך פרשנות של רעיונות דתיים מעצבת את המציאות הפוליטית. ומשם הגעתי לחשיבה אסטרטגית, לניתוח של רעיונות ולראות איך אפשר ממש להכיל אותם על המציאות הפוליטית והדיפלומטית.
אז אולי באמת, כדי לעשות לנו קצת סדר, הייתי שמחה אם תוכל להגיד לנו איך לדעתך היה המצב והיחסים של ישראל עם מדינות אסיה לפני השביעי באוקטובר, והאם זה השתנה מאז?
בשמחה, אז אם נתחיל, קודם כל כשאנחנו מדברים על מדינות אסיה ועל מדינות ועל ישראל, אז אנחנו מדברים על, בדרך כלל עד לאחרונה לפחות, דיברנו בעיקר על סין.
כן.
סין היא הייתה המדינה העיקרית באסיה, בשנים האחרונות, הייתי אומר בעשור האחרון, סין הפכה להיות יותר מעוניינת במזרח תיכון באופן כללי, ובישראל באופן ספציפי, היחסים, במיוחד בשנות מאז 2010 בערך, ובעיקר ב-2015, 17, 18, נסקו והתפתחו מאוד. ואז בשנים האחרונות היה קצת יותר מורכב. זה לגבי סין. בינתיים ראינו התפתחויות גם במדינות אחרות, שהחשובה ביניהם היא הודו, שעדיין מאוד חשובה. יפן, יש איזה היה עד השביעי באוקטובר, זה ירח דבש בשנים שלפני. דרום קוריאה גם היו התפתחויות גדולות. הייתי אומר שמרכיב מאוד חשוב ביחסים עם אסיה זה הסכמי אברהם. וברגע שנחתמו הסכמי אברהם, אז בעצם נפתחו דלתות חדשות עם אסיה, שחלקם קצת נתקעו אחרי השביעי באוקטובר.
למה, מה החשיבות של הסכמי אברהם בעצם ביחסים עם מדינות האלו?
הסכמי אברהם, לדעתי, אחד הדברים הכי חשובים, או אחד מהמשמעויות הכי חשובות של הסכמי אברהם, זה שזה פותח דלתות חדשות לאסיה. אם מסתכלים על המפה האזורית, אנחנו רואים שאסיה והמפרץ, במיוחד עכשיו, המזרח התיכון, הופכות להיות אזור אסטרטגי אחד, ובזה שישראל מצטרפת לאזור, בעצם זה הסכמי אברהם, ישראל ממצבת עצמה בדינמיקה אחרת מול האזור, שהיה מאוד מאוד הייתי אומר זהיר מול ישראל בגלל החשש מהקול הערבי. מבחינתם היחסים עם העולם הערבי כלכלית הם הרבה הרבה יותר חשובים עם ישראל, והם דאגו שהיחסים עם ישראל ישפיעו על היחסים שלהם עם העולם הערבי. ובעצם הסכמי אברהם ביטלו את הדינמיקה הזאת.
אז באמת אפשר להגיד שסין שמרה לאורך השנים על איזשהו יחס די מאוזן כלפי ישראל, ולא יותר מדי יצא נגדנו, אפשר להגיד. אבל מאז השביעי באוקטובר היא לוקחת צעד יותר פומבי וכזה די בעמימות נגד מתקפות חמאס, ואפשר להגיד אפשר להגיד שהדעה שלה כלפינו היא שלילית בעיקרון. איך אפשר להסביר את זה, ומה עומד מאחורי הרציונל הזה?
אז באופן כללי את צודקת. אני חושב שחשוב להבין שסין באופן כללי, באופן מסורתי, תמיד הייתה בצד היותר ערבי של הסכסוך. הם הכירו בפלסטינים לפני שהם הכירו בישראל. אבל אז, מאז הקמת היחסים בין ישראל לסין ב-92, היחסים עם ישראל הפכו להיות יותר ויותר חשובים, ובהדרגה ישראל הפכה להיות השותף היותר חשוב. וראינו באמת את השותפות הזאת בעניינים הטכנולוגיים ואחרים לפני השביעי באוקטובר. סין באופן כללי ניסתה לשחק עם כל המרכיבים השונים במזרח תיכון, גם עם ישראל, גם עם איראן, גם עם סעודיה, שביניהם יש סכסוכים רבים, והיא ניסתה לשמור על איזשהו שיווי משקל ביניהם. מה שקרה בשנים האחרונות, במיוחד מאז 2018, זה שיש הרבה מאוד לחץ אמריקאי על ישראל לצמצם את היחסים עם סין. וזה אומר שיתוף פעולה טכנולוגי, שיתוף פעולה בתחום התשתיות, ובעצם היחסים הכלכליים, ככל שהתחרות בין המעצמות, בין סין לארצות הברית גברה, זה אומר, זה השפיע גם על היחסים בין ישראל לסין. ככה שהגענו לשביעי באוקטובר, כשהיחסים היו מצומצמים יחסית, וסין בעצם ראתה בשביעי באוקטובר, או במלחמה בעזה בעיקר, הזדמנות לתקוף את ארצות הברית על חשבון ישראל. כלומר, מבחינה סינית זה פחות ישראל, ישראל היא פחות הנושא, אלא זה הזדמנות מבחינתם לצבור נקודות על חשבון ארצות הברית באזור.
אז מה באמת, מה כל כך מעניין את סין במזרח התיכון? מה הם רוצים פה בעצם? למה דווקא האזור הזה?
אז קודם כל, אם תשאלי אנשים בסין, אני מגיע לך שסין לא כל כך מתעניינת במזרח התיכון. מתעניינת, אבל לא כל כך. כלומר, המזרח התיכון הוא לא האזור הכי חשוב מבחינתם, אבל ברור שהמזרח התיכון כן הופך להיות אזור חשוב יותר מבחינה סינית. באופן מסורתי, סין כמובן קונה הרבה מאוד נפט, הרבה מאוד גז, הרבה מאוד אנרגיה במזרח התיכון, מאיראן, מסעודיה, מאיחוד האמירויות, יש לה יחסים כלכליים מפותחים ממצרים, היא בעצם שותפת הסחר העיקרית של כל, או כמעט כל המדינות המובילות בארצות הברית, של ישראל היא השותפה השנייה או השלישית, תלוי איך סופרים, אז היא בעצם השחקן הכלכלי המרכזי באזור מבחינת המעצמות. אבל זה משתנה, כלומר, החשיבות של המזרח תיכון הפכה להיות יותר מורכבת מזה, זה לא רק אנרגיה. בשנים האחרונות אנחנו רואים את סין הופכת להיות שחקן של תשתיות, היא בונה את הנמלים פה, היא בונה את הכבישים, היא בונה את הרכבות, ושחקן טכנולוגי, וזה לדעתי, השילוב הזה בין תשתיות לטכנולוגיה, הופך את סין לשחקן כלכלי מוביל, שמעצב או שיכול לעצב את השינויים באזור, במיוחד במפרץ.
וזה לא מפחיד את המדינות בסוף, הם באמת הם קנו פה נמל, והם נכנסו כאן, אפשר להגיד, רכשו חלק מתנובה למשל, ובאמת מצבו את עצמם כשחקן מרכזי בישראל, ואני מניחה שגם בכל מדינות האזור. אין חשש של ריגולים כאלה ואחרים וגניבת מידע, כי בסוף, כאילו, לא יודעת אם, כי אומרים את זה, אבל בסוף אנשים לא סומכים על סין.
נכון, ובישראל אני חושב שהיחס לסין השתנה בעקבות התגובה של השביעי באוקטובר, אז יש יותר חשש. באופן כללי הייתי אומר שבישראל לפחות, החשש היה פחות מהסינים ישירות, אלא יותר ממה זה יגרום ליחסים עם ארצות הברית, אם יגרום למתיחות עם ארצות הברית. למשל, אם אנחנו חושבים על הנמל, אז אנשי המקצוע, אנשי הביטחון במערכת וכולי אומרים שהם בדקו ואין סיכון משמעותי, אם זה נכון או לא, זאת שאלה. באזור באופן כללי, האינטרס הכלכלי של המדינות הוא לעבוד עם כולם, לא רק עם ארצות הברית ולא רק עם סין ולא רק עם הודו, אלא לשתף פעולה כמה שיותר ולהתפתח, ולפתח לתשתיות, להתפתח טכנולוגית. מה שהופך את העניין ליותר מורכב זה המתיחות הגוברת, כמו שאמרנו, בין סין לארצות הברית. ואז המדינות האלה צריכות לשחק ולנווט ביניהם, כולל ישראל.
אז מה המצב שם עכשיו ביחסים בין סין לארצות הברית?
אז כרגע מצד אחד, תחת הנשיא טראמפ יש יותר, היחסים הם יותר מתוחים, כלומר יש יותר מכסים, יותר חסימה של טכנולוגיות, בעיקר בתחום הצ'יפים והטכנולוגיות המתקדמות, ומצד שני אנחנו גם רואים מאמץ, לפחות בשבועות או החודשים האחרונים, להגיע להסכם סחר בין סין לארצות הברית. אנחנו רואים שארצות הברית חתמה הסכם עם אירופה אתמול, וכרגע יש מאמץ ניכר להגיע להסכם בין סין לארצות הברית, שיכול לשנות את הדינמיקה בין המדינות, או בין המעצמות, כמובן שיש הרבה רבדים ליחסים, יש מתחים סביב הנושא של טיואן, סביב אזורים שונים באסיה, סאף צ'יינה סי ואזורים אחרים, יפן כמובן, ולכן זה תלוי, היחסים יהיו, הם מאוד מורכבים ומאוד רחבים, יש תלות כלכלית בין המעצמות, אבל אני חושב שכרגע אנחנו נמצאים במצב ששתי המעצמות מחפשות איזשהו בלנס, איזשהו שיווי משקל כדי לא להיכנס לאימות ישיר, בוודאי לא אימות צבאי.
אז באמת אמרת טיואן, ואני אשמח לשאול אותך מה בדיוק קורה שם, כי ארצות הברית באמת חוסמת טכנולוגיות לסין בגדול, הם לא רוצים לחלוק איתם ידע, ויש עניין של צ'יפים באמת, וטיואן היא היצרנית הכי גדולה היום של צ'יפים, ויש דיבור על זה שסין תפלוש לשם, ובעצם שאחת הסיבות המרכזיות לזה זה שהיא תיקח את היצור שלה בצ'יפים ותיקח שליטה בדבר הזה. זה שמח לטייק שלך.
אין בעיה, אני אנסה לעשות את זה ב-30 שניות. אז קודם כל, מבחינה סינית, טיואן היא חלק מסין. כלומר, אם שואלים את הסינים, ואם שואלים את הציבור הסיני, אז טיואן היא תמיד הייתה חלק מסין, והמהלך הטבעי זה שטיואן תחזור להיות חלק מסין. היו כל מיני מודלים, זה יכול להיות כמו הונג קונג, שהם יהיו אוטונומיים, אבל יהיו תחת שלטון סיני. עכשיו זה כנראה פחות על הפרק. וגם היחס של ארצות הברית לטיואן השתנה. את אמרת שאחד הסיבות זה שהסינים רוצים את הצ'יפים הטיואנים, אבל הסיבה שכנראה ארצות הברית, או אחת הסיבות שארצות הברית מגנה על טיואן, זה שהם צריכים את הצ'יפים הטיואנים. והשאלה היא, מה יקרה כשלאמריקאים ולסינים יהיו את היכולות שלטיואן יש בתחום הצ'יפים? וזה חלק מהמשוואה פה. ולכן אנחנו מדברים על חלון זמן יחסית קצר. מה שקורה כרגע זה שכל צד משחק ומותח את החבל כמה שהוא יכול, מבלי להגיע לאימות, כשאני חושב שזה יהיה אחד מהנושאים שהמעצמות ידונו עליהם. השאלה, ואם אתה יושב בטיואן, אולי אתה מרגיש מעט לחוץ, השאלה אם ארצות הברית תסכים לוותר בעצם על טיואן, או תגיע לאיזשהו הסדר עם סין, כחלק מסר כולל, שכולל גם לאפשר לסינים להשתלט, אפילו בדרכים לא של מלחמה, לא לכבוש את טיואן, אלא בדרכים כלכליות על טיואן.
אתה רואה את זה קורה כרגע?
אני חושב שאם המגמה הנוכחית תתמשך, אז הסבירות שארצות הברית תלך למלחמה בטיואן היא עדיין יחסית נמוכה, אבל מצד שני ראינו את ארצות הברית נכנסת למלחמה עם איראן, ואני חושב שהמלחמה באיראן גרמה לסינים לשקלל מחדש ולתהות האם החשיבה שלהם שארצות הברית בסוף לא תיכנס או לא תרצה להילחם על טיואן, אולי הם טעו בשקלול הזה. אז קשה לדעת תחת טראמפ, כי הוא מאוד לא צפוי.
זהו, יש הרבה משקל לזה שטראמפ הוא בן אדם שהוא לא כל כך צפוי, ואי אפשר לדעת מה הוא יעשה, וזה אולי קצת מערער את הסינים, אתה אומר.
נכון, ולכן מבחינת הסינים יש אינטרס להגיע לאיזשהו הסכם סחר עם ארצות הברית, אפילו הם כביכול מפסידים קצת, כי אז זה נותן להם שקט לחמש שנים, לשלוש שנים, לשש שנים, ואז הם כבר במצב אחר עם נשיא אמריקאי אחר.
אז באמת במסגרת התחרות הזאת בין סין לארצות הברית, עד כמה לסין באמת יש עניין אקטיבי לערער את האזור שלנו כדי לפגוע בהם?
טוב, זו שאלה מצוינת. בואו נתחיל רגע אם ניקח צעד אחורה בכלל לתמונה העולמית, אז זו שאלה האם סין רוצה להחליף את ארצות הברית, האם היא רוצה לשנות את הסדר העולמי באופן קבוע, וזאת שאלה. אני חושב שאולי בסוף החלום הסיני הוא להיות המעצמה מספר אחת, אבל מאוד משרת אותם שבוודאי בענייני ביטחון, ארצות הברית היא עדיין מספר אחת, כי אז סין לא צריכה להשתתף במלחמות, להשתמש בכל הכוח הצבאי שיש או אין לה. יש לה הרבה כוח צבאי, אבל היא אף פעם לא השתתפה, או לא בשנים האחרונות לא השתתפה במלחמות, אז לא ברור מה היכולת שלה. במזרח התיכון, אני חושב שהיא מאוד, במיוחד ראינו את זה גם במלחמה עם איראן, סין מאוד זהירה. כלומר, היא לא באמת רוצה לערער את האזור, יש לה צורך ביציבות בגלל הצרכים הכלכליים שלה. מצד שני, אני חושב שאנחנו כן רואים טיפה שינוי. אם לפני כמה שנים היינו מדברים, הייתי אומר לך שסין לא רוצה לראות בלגן או לא רוצה לראות חוסר יציבות בכלל. עכשיו אני חושב שאפשר להגיד שזה השתנה קצת. סין מוכנה לסבול חוסר יציבות אזורית מסוימת, כל עוד זה פוגע בארצות הברית יותר ממה שזה פוגע בסין.
אבל אתה אומר שהם לא רוצים, שעד לפני כמה שנים הם לא היו רוצים לראות בלגן, אבל יש את כל השמועות האלה שבזמנו של הקורונה, שהם עשו את זה בכוונה, ושהם רצו ככה לגרום למגפה עולמית, ושזה כאילו בכלל לא צירוף מקרים. אז יש כאלה שיגידו, לא, סינה, המטרה שלה זה ליצור כאוס בעולם, כדי ליצור לעצמה יתרונות. מה אתה חושב על טענות כאלו?
זה לא, לפחות מההיכרות שלי עם סין, והמערכת הסינית והחשיבה הסינית, זה לא נראה לי נכון. אני חושב שהסינים מאוד אוהבים, א', הם חושבים לטווח ארוך ובצורה יחסית מסודרת, למרות שזה שילוב של גם לקחת הזדמנויות, אבל הם מאוד לא אוהבים מציאות שהיא לא צפויה. וזה אחד מהחוזקות של טראמפ. כלומר, כי ברגע שהם יודעים אם יש להם עסק, הם יכולים לכוון את המדיניות, ואם מישהו שאין לו, שהוא לא צפוי, אז זה הרבה יותר, מסובך. אז אני חושב שסין מוכנה לשחק, מוכנה למתוח את החבל. באופן כללי, אני חושב שסין מרגישה שיש לה הזדמנות עכשיו. אני חושב שהיא מרגישה שארצות הברית באופן כללי בירידה, והם בעלייה, למרות שיש להם אתגרים כלכליים ואתגרים אחרים משל עצמם. ולכן הם מוכנים להיות יותר נועזים.
איך אתה מסביר את זה, שארצות הברית כרגע בירידה וסין בעלייה?
למה הם חושבים ככה?
כן.
כי הם אומרים, תראו, החברה האמריקאית באופן פנימי, יש הרבה מתח, הרבה חילוקי דעות בתוך החברה, המעמד העולמי של ארצות הברית בהיחלשות, הם חושבים שטראמפ יוביל להיחלשות עוד יותר גדולה של המותג האמריקאי, והם אומרים, אנחנו בשיטה שלנו, שבעיקר שיטה כלכלית אסטרטגית, או מה שנקרא גיאו-אקונומית, לאט לאט מתקדמים. כלומר, כמו שאמרנו, למשל במזרח תיכון, הם השחקן המרכזי, הכלכלי. ארצות הברית לא יכולה להתחרות באופן כלכלי, למרות שהיא עכשיו קצת מנסה.
מה היא עושה עכשיו?
אז ראינו בחודשים האחרונים, ראינו את הביקור של טראמפ במפרץ, וראינו שהרבה מההסכמים שם היו בתחום הטכנולוגיה, הצ'יפים וכו', ששם לארצות הברית יש יכולת להתחרות ואפילו להוביל על פני סין, ובנוסף יש יוזמה, אני לא יודע אם שמעת עליה, קוראים לה IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor, שזה בעצם יוזמה כלכלית חוצת יבשות שמחברת את אסיה, המזרח התיכון ואירופה, כשארצות הברית מובילה אותה, והמחשבה היא שזה תהיה חלופה, יכולה להיות חלופה לבלט אנד רוד, ליוזמת החגורה והדרך הסינית, שהיא בעצם היוזמה הכלכלית המובילה של סין, שממצבת עצמה באמצע עולם הסחר.
אז טוב, באמת אמרת גם על סין שהיא רוצה באיזשהו מקום להיות מקום ראשון ולהחליף את ארצות הברית, ויש את העניין הזה גם עם הודו, ש... כן, יש את דרך החגורה, ולא זוכר איך קראת לזה, אבל שהם באמת מנסים להיות מקום ראשון בסחר, ולעשות, להיות גם מקום ראשון באסיה ובאזור. מצד שני, עוד הוא עם אוכלוסייה שצומחת יותר מסין, הם יהיו יותר גדולים, יש להם פוטנציאל צמיחה מאוד מאוד גבוה, והם אמרו גם שהם היו רוצים להיות מקום ראשון שם. איך היחסים האלה באים לידי ביטוי? האם סין מרגישה מאוימת מהודו, או שאין בכלל שיקול כזה?
לא, אני לא חושב שסין מרגישה מאוד מאוימת מהודו, לפחות לא בטווח המיידי. בין סין להודו יש מתחים, יש להם גבול משותף, היו שם מתחים צבאיים, אם כי לא מלחמה בזמן האחרון. זה נכון שהודו היא מאוד אמביציוזית, יש מאוד שאפתנית מבחינת הדימוי שלה. הזכרתי את IMEC, שהודו היא שחקן מאוד חשוב בה. אם אנחנו מדברים על אסיה והמפרץ, אסיה ומזרח התיכון, אז הודו היא בהחלט מעצמה עולה, וגם מבחינת העתיד של ישראל היא מאוד מאוד חשובה. בין היתר, הודו שואפת להיות שחקן טכנולוגי מוביל, אבל אני חושב שסין מרגישה שהיא בליגה משלה. כלומר, היא וארצות הברית הן המעצמות הגדולות, וזה קצת כמו התפיסה של טראמפ, שהמדינות החזקות מחליטות, וכל השאר צריכים להתיישר עם זה. השאלה גם מגבי הודו סין, האם אנחנו יכולים לראות מצב עוד כמה שנים שהדינמיקה בין הודו לסין תשתפר?
מעניין.
כי הכל מאוד דינמי. אנחנו כאילו רגילים לחיות במין ריבועים כאלה, שאנחנו חושבים שהמציאות הולכת בכיוון אחד, אבל בדינמיקות האלה אני דווקא חושב שזה לא הכרחי. כלומר, הדברים יכולים להשתנות.
אז באמת, אנחנו אפשר להגיד, אמרת גם שסין חושבת לטווח הרחוק ויש להם חשיבה מאוד... רציונלית אפשר להגיד, ואנחנו קצת, לפחות נראה ככה במדינה שלנו, חושבים באמת בקוביות ולטווח קצר. אז רציתי לשאול אותך גם לגבי מדיניות החוץ שלנו עם סין ועם מדינות אסיה, איך אתה חושב שזה ייראה לטווח הארוך? האם אנחנו משקיעים בזה מספיק עכשיו?
אז אני חושב שעד עכשיו לפחות לא השקענו מספיק ביחסים עם אסיה, כי אם אנחנו מסתכלים על המציאות כמו שהיא, בלי קשר לדינמיקה או לפוליטיקות באזור שלנו, אז אסיה זה המקום המוביל כלכלית, והטרנד הוא רק הולך ומתגבר. אסיה מבחינת היכולת הכלכלית, מבחינת היכולת הטכנולוגית, ואפילו הגיאופוליטית, עקפה את אירופה למשל כבר מזמן. אז ישראל באיזשהו מובן, במובן האסטרטגי, עדיין חיה קצת בשנות ה-90, שיש את ארצות הברית כמעצמת העל, ויש את אירופה כשותפת הסחר המובילה, ואנחנו צריכים להחליף איזשהו מוד במחשבה שלנו, ולהבין שאסיה היא בהחלט מרכיב מאוד חשוב מהעתיד האסטרטגי שלנו, ובמיוחד אם אנחנו חושבים שהמפרץ זה השכונה, זה המגרש משחקים החדש שלנו, ולכן אנחנו צריכים להשקיע בזה הרבה יותר, וזה כמובן לא רק סין, הודו, יפן, דרום קוריאה, סינגפור, אוסטרליה, אנחנו צריכים להיות חלק ממרחב חדש שמתגבש בין המפרץ ובין המפרץ ובין המזרח התיכון לאסיה, כשהוא כולל גם את אירופה. כלומר, אם אנחנו נצליח למצב את עצמנו כגשר בין אסיה, מזרח התיכון ואירופה, אני חושב שנוכל לבנות לישראל עתיד אסטרטגי שונה, אבל מזהיר.
עד כמה אנחנו עושים את זה עכשיו?
כרגע, בגלל המלחמה והמלחמות השונות שאנחנו עוסקים בהן, אנחנו לא כל כך עושים את זה. אבל יש לנו הזדמנות לעשות את זה, ואני מקווה מאוד שניקח אותה ונפעל באופן אקטיבי, כדי לקדם חזון משותף.
אז איך באמת, איך אפשר לעשות את זה? כי גם ממה שאתה אמרת וממה שאני מכירה, אנחנו קצת בין הפטיש לסדן פה, מבחינת יחסי סין-ארצות הברית, כי אנחנו מאוד מאוד צריכים את ארצות הברית, והם עוזרים לנו במלחמה, הם עזרו לנו המון. מצד שני, באמת סין הוא שחקנית שלא כדאי לפספס, ובאמת יכולה גם ליצור פה הרבה בלגן. איך, זה כאילו קצת ללכת על חבל דק, איך עושים את זה?
כן, זה ללכת על חבל מאוד דק, ואני חושב שאנחנו צריכים גם לקבל כמה עובדות הראשונה, וראינו את זה בצורה מאוד ברורה במלחמה, שישראל לגמרי תלויה בארצות הברית. ארצות הברית היא בעלת הברית החשובה של ישראל, ו... אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר לסכן את זה, להפך. מצד שני, אנחנו לא יודעים אם עוד 10 שנים ארצות הברית תתעניין במזרח התיכון או לא. כלומר, יכול להיות מצב שעוד 10 שנים האמריקאים החליטו שפחות מעניין אותם, פחות ישראל ופחות מזרח תיכון. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, או הנחה שנייה, היא שסין תהיה יותר נוכחת במזרח התיכון עוד 10 שנים. ואז השאלה, ואנחנו גם הולכים להיות נוכחים, ואפילו יותר ממה שנפגוש אותם בתל אביב או בהרצליה, אנחנו הולכים לפגוש אותם באבו דאבי ובריאד ובדוחה, ששם הם שחקנים מאוד משמעותיים. ולכן אנחנו צריכים לחשוב בצורה מתוחכמת וכמה צעדים קדימה, איך אנחנו מעצבים את המציאות האסטרטגית שלנו. ושוב, זה לא רק סין. הזכרתי את יוזמת האיימק, שמבחינתי, אם ננצל אותה, זה ימצב אותנו בעמדה שונה לגמרי. זו יוזמה שהאמריקאים תומכים בה, זו יוזמה שמחברת את הודו, המזרח תיכון ואירופה, וזו יוזמה שאם ננהל אותה נכון, או אם יהיה לנו גם קצת מזל, נוכל לצרף את יפן, נוכל לצרף את דרום קוריאה, ולבנות יחסים או קבוצות, שיתופי פעולה של בין אסיה, אירופה וישראל, וזה הכיוון שאנחנו צריכים לשאוף אליו.
מה היחסים כרגע עם דרום קוריאה ויפן, עם סין?
יחסים מורכבים, הרבה מאוד מתח, יפן בעיקר מאוד מאוד מוטרדת, אבל גם דרום קוריאה מהעלייה של סין. מצד שני, היחסים שלהם עם ממשל טראמפ ועם ארצות הברית גם הופכים להיות מורכבים. כלומר, אם ממשל ביידן היה מאוד, מאוד, שם דגש מאוד גדול על העניין הזה של בעלות ברית, במיוחד באסיה, טראמפ משנה כיוון. ואז הם אומרים, אם אנחנו לא יכולים לסמוך על ארצות הברית, אם יש לנו משבר אימון עם ארצות הברית, וסין הרי לא תיעלם, סין היא השכנה שלנו ותהיה פה ב5,000 שנה הקרובות, איך אנחנו מנהלים את זה? ולכן יש מורכבויות. בדרום קוריאה אנחנו רואים דיבורים פוליטיים על ניסיון להתקרב קצת לסין. יפן זה קצת יותר מורכב, אבל...
למה?
כי הם מאוד מאוד מוטרדים. הם חושבים שברגע שסין לסין יהיה מספיק כוח, למשל אם סין תשתלט על טייוואן, לא משנה אפילו אם זה בדרכי שלום, זה ישנה את המציאות של יפן. גם בגלל ההיסטוריה בין יפן לסין, היה את הטבח בנאנג'ין, שזה המקבילה הסינית לשואה שלנו, אז יחסים מאוד מורכבים. מצד שני, את יודעת, כל המדינות האלה מאוד פרגמטיות, והם מבינים שהם יצטרכו למצוא איזשהם דרכים. מה שראינו, זה כן ראינו שיחות דיפלומטיות משולשות, בין סין, יפן ודרום קוריאה, בגלל המתחים עם ארצות הברית. כל העניין של התעריפים, כל העניינים האלה, כי אם אין אמון בין ארצות הברית לבעלות הברית שלה, אז מה יש לארצות הברית להציע שלסין אין?
זה לא טעות קשה של ארצות הברית לעשות דבר כזה?
אני חושב שכן. אני חושב שאם המגמה היא... אני חושב שארצות הברית יכולה להכיל את סין רק באמצעות שיתוף פעולה עם בעלות הברית שלה. אם היא בעצמה מחריבה את היחסים שלה ומשנה את היחסים ואת הבריתות שלה, אז אני חושב שבטווח הארוך היא כנראה תפסיד בתחרות בין המעצמות.
גם לסין יש יחסים עם צפון קוריאה.
נכון.
וזה לא בעייתי מבחינת דרום קוריאה לנסות להתקרב לסין?
לא, אולי להפך. כלומר, הם רוצים יציבות באזור. אז אני חושב, אם לסין יש השפעה על צפון קוריאה ולהם יש יחסים עם סין, אז אולי זה דווקא דרך לייצב את האזור.
מעניין. יש גם יוזמות סיניות שראיתי, אולי תוכל לעשות לנו גם בזה סדר, GSI, BRI, הדברים האלו, הצהרת בייג'ינג, מה זה כל המונחים האלה?
כן, אז דיברנו על זה שסין הפכה להיות, או הופכת להיות שחקן כלכלי מוביל במזרח התיכון, ובשנים האחרונות, ובעולם באופן כללי, ובשנים האחרונות אנחנו רואים אותה מנסה לתרגם את ההשפעה הכלכלית הזאת להשפעה דיפלומטית, להשפעה פוליטית. ו-BRI זה ה-Belt and Road Initiative, החגורה והדרך,
okay.
שזה יוזמה כלכלית. GSI, ויש עוד כמה כאלה, זה בעצם לוקח את זה ומוסיף לזה עוד שכבה ביטחונית, שכבה דיפלומטית, שבעצם מצבת את סין כשחקן פוליטי או שחקן דיפלומטי. סין מאוד אוהבת למצב את עצמה כמתווכת, כמדיאטור. בין גורמים שונים. ב-2023 היא טיווחה בין סעודיה לאיראן, למשל, שזה הפתיע לא מעט אנשים. הצהרת בייג'ינג שהתייחסת אליה, זה היה שיחות שהם עשו בין הפלגים הפלסטינים, בין הפתח לחמאס בבייג'ינג בשנה שעברה, בניסיון שוב להגיד שיש לסין איזשהו תפקיד פוליטי לשחק באזור. אז סין תמשיך לנסות למצוא הזדמנויות כאלה, כשבעיקר מדובר על דברים הצהרתיים שנשמעים ונראים טוב, אבל בלי לקחת הרבה סיכון.
אז איך, עד כמה זה באמת יעיל הדבר הזה, לעשות דברים הצהרתיים שבעצם אין כוונה להיכנס לאיזשהו אימות צבאי בסוף?
יעיל מבחינת מי? אז סין היא לא שחקן צבאי, כלומר היא לא מנסה להחליף את ארצות הברית באזור כשחקן צבאי, היא מנסה להציע מודל שונה. שהוא מודל נקרא לו כלכלי, כלכלי-פוליטי. והיא אומרת לנו, המדינות באזור, היא אומרת, תראו, האמריקאים באים לפה, מחריבים את עזה, מחריבים את האזור, ומה יוצא לנו מזה? איזה טוב יוצא לנו מזה? יש להם תפיסה מאוד שונה מהתפיסה הישראלית של המציאות האזורית, ורוב האזור, אני חושב, דווקא מסכים, שהסינים והדרך הסינית של פיתוח כלכלי, של פיתוח טכנולוגי, של אנרגיה ירוקה, וכולי, הוא הרבה יותר מתאים ליוזמות האזוריות, כמו של הסעודים 2030 או של האמירטים. יש הרבה יותר הלימה בין התפקיד הסיני ומה שיש לסינים להציע 10-20 שנה קדימה ממה שיש לאמריקאים. מבחינתם, האמריקאים זה העבר פלוס ההווה, נקרא לו ההרסני, הצבאי, והסינים יכולים להציע איזשהו מודל שהוא הרבה יותר קרוב למה שהם היו רוצים לראות באזור.
מה היתרון הגדול של סין, היית אומר, על ארצות הברית במלחמת סחר הזאת, לא רק סחר, הכל?
כן, אז קודם כל ברור שארצות הברית היא השחקן המוביל או השחקן החזק כרגע. מצד שני, סין באיזשהו מובן נלחמת על החיים שלה. כלומר, אם סין תפסיד, זאת אומרת, אנשים נלחמים על היכולת שלהם לסגשג, להרוויח, זו מדינה הרבה יותר ענייה. אני חושב שהחוזקה שלה זה שלסינים יש זמן. כלומר, הסינים, אם זה ייקח 50 שנה, מבחינתם זה בסדר ויש להם את הזמן הזה. האמריקאים, הדינמיקה שהם הרבה יותר דרמטית. כלומר, לא בטוח שיש להם עוד 50 שנה, ולכן השילוב הזה של, של מעצמה שנלחמת, כאילו עם הגב לקיר, ומעצמה אחרת שקצת לחוצה בזמן, נותנים לסין יתרון. וגם יש להם יכולות כלכליות חזקות, כלומר, הרבה פעמים היינו מדברים על סין כמדינה שמייצרת חיקויים לאייפון, ועכשיו סין היא מעצמה טכנולוגית, מעצמה מדעית, ומי שבסוף יהיה לו את היכולות הטכנולוגיות המתקדמות, ינצח בתחרות. ואני לא בטוח שזאת תהיה ארצות הברית.
אולי זה יהיה אנחנו.
לא, אבל זה צריך להבין. הרי אנחנו אומת הסטארט-אפ, נכון? אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מצבים את עצמנו בתחרות, וזה לא חייב להיות עם אחת מהמעצמות. אנחנו יכולים לבנות קבוצה של עצמנו, קבוצה של המדינות באמצע. תחשבי שיש לנו קבוצה של ישראל, דרום קוריאה, יפן, איחוד האמירויות, גרמניה,
כל המדינות שלא יודעות מה הולך להיות.
נכון, אבל תחשבי שהן עובדות יחד, והופכות להיות קבוצה שהיא מעצמה טכנולוגית, ולכן הן פחות תלויות במעצמות, כי מה שקורה עם מדינות קטנות שהן באמצע, זה כשזה לא מתאים למעצמות, אז הן נמחצות.
זורקות אותם לכלבים.
נכון, מתחת לאוטובוס, כמו שאומרים.
אז באמת נשמע שלסין יש יד בכל, ויתרונות כלכליים, טכנולוגיים, יש להם הרבה זמן. מה היית אומר בכל זאת שהאתגרים הכי משמעותיים שמתמודדים איתם עכשיו?
אז לסין גם יש לא רק יתרונות, אלא גם אתגרים מאוד מאוד משמעותיים. דיברת על הקורונה קודם, סין לא כל כך התאוששה מהקורונה.
באמת?
ההשפעה הכלכלית שם הייתה עצומה, יש משבר כלכלי גדול בתחום הדיור ובתחומים אחרים, יש בעיה דמוגרפית קשה, שאין מספיק אנשים, והאוכלוסייה הולכת ומתבגרת.
בגלל מדיניות הילד האחד?
נכון, אז עכשיו היא כבר לא קיימת, אבל הרבה מאוד אנשים בגלל העלות של לגדל ילדים לא מביאים עוד ילדים לעולם, ולכן יש בעיה של האוכלוסייה שמתבגרת מאוד מהר, וזה הופך אותה לפחות יצרנית. גם המדיניות של שי ג'ינפינג, שבעצם סגרה את סין לעולם הרבה יותר, הופכת את סין לפחות תחרותית במובנים מסוימים, במיוחד בתחומים הטכנולוגיים, הוא שם מגבלות על הסקטור הפרטי, שהוביל בעבר את החדשנות הסינית. אז יש לא מעט אתגרים. מצד שני, ויש הרבה אנשים שחושבים, אגב, שהכלכלה הסינית תתמוטט, או שהמפלגה תיפול.
למה? מה הם חושבים?
כי בעבר היו אומרים, הרי יש איזשהו הסכם לא כתוב בין העם הסיני למפלגה, שהמפלגה משפרת את איכות החיים או את רמת החיים של הציבור, והציבור לא מתערב בפוליטיקה, או לא מערער על הלגיטימיות של המפלגה. אבל הצמיחה והיכולת הכלכלית בסין הולכת ופוחתת בגלל המשברים האלה. ולכן, ברגע שיש פחות הזדמנויות עסקיות, פחות הזדמנויות כלכליות, החיים של האנשים בסין משתפרים פחות, אז מתח גובר, ואומרים, אוקיי, ההסכם לא עובד, ואולי צריך לחשוב על חלופות. וראינו בסוף משבר הקורונה גם ממש הפגנות של הציבור הסיני, שגרם לממשלה לשנות את המדיניות או לשלטון. אז יש מורכבויות בתחום הזה. מצד שני, אני לא הייתי מהמר, אם הייתי צריך להמר על זה, שהמפלגה הקומוניסטית או ששי ג'ינפינג ייפלו. בקרוב, אחד הדברים שמאוד מאוד טובים בהם זה לעקוב ולשנות את המדיניות שלהם כדי לעבוד עם הציבור.
גם לעקוב פיזית אחרי האנשים.
ממש.
ראיתי את כל הדברים האלה שאפשר לשלם עם היד עכשיו פתאום בסין וכל מיני דברים כאלה מפחידים.
עכשיו רוב הדברים אפשר לעשות בסין במין בוויצ'אט או באפליקציות דומות שהן אפליקציות שאתה בעצם עושה הכל בהן. שמצד אחד זה מאוד קל, אתה יכול לשלם הכל, אתה יכול לנסוע לכל מקום, להזמין כרטיסים, אבל מצד שני, הרי כל המידע ממוקם במקום אחד, ואפשר למצוא אותך בקלות.
בקלות מאוד.
כן.
זהו, קשה לי לפחות לראות, אפילו עם כמה איזושהי תנועת התנגדות לשלטון, איך הם מצליחים באמת להקריס אותם, או כי נראה שהשלטון הסיני לא מפחד לבחול באמצעים.
והאמת היא שהשלטון כרגע, המפלגה הקומוניסטית, די פופולרית בסין.
באמת?
כלומר, זה לא, נגיד באיראן, שאפשר להגיד שהציבור מדוכה ומתנגד, והציבור מחזיק אותו בכוח.
אז מה, כאילו, הם מרוצים מהשלטון?
הם לא בהכרח מרוצים מהשלטון, ויש להם תלונות על המצב הכלכלי, אבל גם האווירה הזאת שבסין משתמשים בה יפה, שהמפלגה משתמשת בה יפה, שסין תחת מצור, או שארצות הברית מנסה להרוס את היכולת של סין להתקדם וכו', משרתת את המטרה. זה קצת כמו פה, אם אנחנו מרגישים שאנחנו תחת מלחמה, אז אנחנו פחות מתמקדים בעניינים הפוליטיים. וזאת שיטה שבסין במפלגה משתמשים הרבה, שיש צרה או אויב חיצוני, זה משתיק את הוויכוח או את הדיון הפנימי, את הביקורת הפנימית.
מעניין. טוב, זה... אני מקווה ש... שאנחנו נהיה שחקנים משמעותיים ולא... ולא ניפול ככה בין הכיסאות ביחסים עם סין, עם אסיה, עם כזה העולם החדש, אפשר להגיד. אני רוצה לשאול אותך, אולי ככה לסיכום, איך אתה רואה את ה-best case scenario לשנים הקרובות שלנו עם סין ועם אסיה בכלל? כאילו, מה אנחנו, מה התרחיש הכי טוב שיכול לקרות בשבילנו?
אז התרחיש הכי טוב שיכול לקרות בשבילנו זה שנהפוך להיות שחקן מפתח פה באזור, במפרץ ובחלקים אחרים של המזרח התיכון. כרגע אנחנו קצת מנודים או מוקצים בגלל המלחמה. אני מקווה שנוכל לשנות את הדינמיקה הזאת. כמובן שיחסים קרובים עם ארצות הברית זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב מבחינתנו. אם תהיה, בוא נגיד, אם תהיה התחממות ביחסים בין סין לארצות הברית, זה ישרת אותנו, כי במזרח התיכון, לפחות ברמה התיאורטית, סין וארצות הברית יכולים לשתף פעולה מבחינת האינטרסים שלהם, אפילו אם יש מתיחות באסיה. אז אני חושב שהמציאות האידיאלית, החלום מבחינת ישראל, הוא מצב שישראל היא שחקן אסטרטגי מוביל באזור, שאנחנו חלק ממסדרונות סחר ושיתופי פעולה בין אזורים שכוללים את מדינות אסיה, הודו, יפן, קוריאה, סינגפור, כמובן סעודיה, אמירויות, גרמניה, מדינות מפתח אחרות באירופה שעובדים יחד, שאנחנו מובילים, שומרים על היתרון הטכנולוגי שלנו, משתפים פעולה יחד, ושהיחסים שלנו עם סין הם חיוביים, כלכליים ואחרים, ולא גורמים למתיחות עם ארצות הברית, אלא עוזרים לנו לפתח את השיתופי פעולה שלנו באזור.
עד כמה זה ריאלי?
אני הייתי לוקח את זה, אני מתייחס לזה כפאזל. צריך ללכת שלב שלב וחלק חלק. כרגע זה לא נראה מאוד ריאלי. מצד שני, המציאות יכולה להשתנות מאוד מהר.
והמלחמה חייבת להסתיים כדי שזה יקרה, לדעתך?
כן. אני חושב שכדי באמת להתקדם מבחינת הנוכחות הישראלית באזור ומדינות אסיה, המלחמה בעזה חייבת להסתיים, וזה גם הזדמנות לסיים אותה, כי בניגוד לעבר, יש לנו מדינות באזור ומקומות אחרים שמוכנים לעזור. כלומר, יש כאן הזדמנות אמיתית לשנות את המציאות האסטרטגית של ישראל, וכחלק מהשיקולים של ישראל, האסטרטגיים הרחבים, צריך גם לקחת בחשבון שיש פה הזדמנות מאוד מאוד חשובה.
טוב, אני מקווה שנצליח לקחת את זה, לקחת את ההזדמנות בידיים, ובאמת לקדם יחסים משמעותיים, כלכליים, שכריים, אולי שלום עם מדינות שם שלא היה לנו לפני כן. ותודה רבה רבה, באמת היה לי ממש ממש מעניין, זה נושא מטורף. ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו, אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
תודה רבה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.